אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות 104.9 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
והנה אנחנו מתחילים ומתחילות מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. הייתי שיקור, הוא סחב אותי אליו הביתה, התעוררתי כשהוא שוכב איתי. הייתי בן 19 ובצבא, באוטובוס ישב לידי גבר בן 50, נרדמתי ובאמצע התעוררתי כשהיד שלו בתוך התחתונים שלי. ביקשתי שיפסיק וכל מה שהוא אמר לי, עוד מעט זה נגמר. אלה עדויות קטנות מתוך עשרות המופיעות בעמוד אינסטגרם חדש שנפתח השבוע, כולן עוסקות בהטרדות מיניות בתוך הקהילה ההומואית בישראל. האם כמו שם העמוד, תורנו, תנועת מיטו, מגיעה סוף סוף אל קהילת הלהטבק, והאם העדויות יביאו גם לחשבון נפש בתוך הקהילה עצמה? שניים איתנו, נאמר להם בוקר טוב, עמרי פיינשטיין, יוצר תוכן, ומי שמפעיל את עמוד האינסטגרם תורנו, תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
ונאמר גם בוקר טוב לאמרי קלמן, לשעבר יושב ראש אגודת הלהט"ב ופעיל בקהילה. בוקר טוב, אמרי.
בוקר טוב, גואל.
תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. עמרי, בוא נדבר ברשותך תחילה על תורנו, תורנו שאומר הכל. איכן זה התחיל למעשה?
האמת שבתקופה האחרונה, אפילו בשנים האחרונות, גם בעקבות המיטו, יצא לי לדבר על ענייני הטרדות מיניות ותקיפות מיניות עם הרבה חברים מהקהילה. ובאמת התחושה הייתה שכמעט לכל אחד יש איזשהו סיפור לספר, איזושהי חוויה. הרבה פעמים זה גם היה יותר מאחד או שניים. ואחרי ששמעתי את כל הסיפורים האלה, וכשאני רואה תנועת המיטו קורה, הורגש מאוד החוסר של הקהילה בדבר הזה. הורגש שהקהילה הסתכלה על כל סיפור המיטו כאילו מהצד, כאילו זה משהו שלא שייך לה. כשלמעשה התחושה היא שהדבר הזה קורה לא פחות בקהילה. וזכורה לי שיחה אחת גם מאוד ספציפית עם בחור שהכרתי, שסיפר לי באמת חוויה מאוד מאוד קשה שהוא עבר. הוא סיים לספר לי, שאלתי אותו מה הוא מתכוון לעשות עם הדבר הזה, אם הוא מתכוון להתלונן, אם הוא מתכוון לעשות משהו. והתשובה שלו הייתה, לא, אתה יודע, ככה זה אצלנו בקהילה, הדברים האלה קורים כל הזמן.
ככה זה אצלנו. ואז אתה מבקש, עומרי, מאנשים, אנא, ספרו לי, ואתה מקבל מבול, מבול פשוט, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, של עדויות.
נכון. זה התחיל בהתחלה באינסטגרם האישי שלי, באמת כדי להבין עד כמה התופעה רצינית. ביקשתי מלהטאבים לספר חוויות של תקיפה או הטרדה שהם עברו. קיבלתי עשרות רבות, שזו הייתה כמות מאוד גדולה, במיוחד ביחס לקהל שזה נחשף אליה. במיוחד, זה היה סיפורים באמת מכל הסוגים, וגם זה גם היה אנשים שרק היו מוכנים להיחשף. זאת אומרת, גם עולה השאלה כמה אנשים קיימים שלא מוכנים להיחשף.
צריך לומר שהעדויות האלה הן מופיעות בצורה מאוד ברורה, לבן על גבי שחור, זה תופס אותך ישר בעיניים. השמות של התוקפים או המטרידים לא מופיעים בעדויות האלה, אני גם יכול להבין למה, אנחנו רואים את זה גם בעדויות אחרות. האם זה אומר, עומרי, שגם לך באופן אישי יש את סיפור ההטרדה שלך?
כן, לי היה את החוויות שלי. כרגע אני עוד לא מדבר על זה, אבל ברור שזה גם נובע מחוויה אישית והזדהות מאוד עמוקה.
אמרי, נעבור אליך ברשותך. כאמור, אתה לשעבר יושב ראש אגודת הלהט"ב, יותר גבוה מזה, בתוך הקהילה אי אפשר להגיע, ואתה מפרסם טור, אתה כותרתו We Too, We Too, כן, אמרי בוחר בתורנו, אתה בוחר ב-We Too, ואתה מספר שם בצורה גלויה מאוד, אני כמעט ולא יכול להקריא את הדברים, על חיים שלמים של הטרדות מיניות.
כן, אני באמת שבתי לכתוב לפני בערך שבועיים בלילה כזה שלא הצלחתי להירדם והבנתי שהגיע הזמן לשים את הדברים על כתב. זה הרבה שנים שבמובן מסוים הטור הזה נכתב לי בראש. גם בתפקידי באמת, כמו שציינת, יושב ראש אגודת הלהט"ב, הרגשתי שהקהילה צריכה ונכון שהיא תעסוק בנושא הזה. אבל תמיד קיוויתי שמישהו אחר יעשה את זה, שזה יגיע ממקום אחר, ולא כל כך רציתי להיכנס פנימה לחוויות שלי. וכשהתחלתי לכתוב, באמת סיפור אחר סיפור, אני מגלה שיש לי לא מעט חוויות, שכל אחת מהן במובן אחר היא חוויה שהיא מייצרת צלקות. צלקות וכאבים ומורכבויות, וכל מה שקשור לפיתוח מיניות, בביטחון עצמי, זה דברים שהם יכולים ללוות הרבה מאוד שנים.
זה במידה רבה, אתה מלמד אותנו בטור החשוב הזה, אמרי, שהדבר הזה ניהל אותך, גם אם לא ידעת לתת לזה כותרת כזו, כמו שאני נותן לה עכשיו, זה ניהל את החיים שלך, זה ניהל את הזוגיות שלך, זה ניהל את התפיסה העצמית שלך. רק נאמר, אתה בחוכמה רבה נותן לכל אחד מהסיפורים האלה, מהאירועים הקשים, כותרת קטנה. אתה ניהלת חנות חיות. היית מפקד הבסיס, היית מפורסם, היית חבר, כל אחד ואחד מהם הוא בעצם סיפור של הטרדה שונה. מה בעיניך, אמרי, עוצר אותנו, ואני אומר אותנו כי גם לי יש את הסיפור שלי, אולי אפילו יותר מסיפור אחד, מה עוצר אותנו מלדבר? מה עוצר אותי עכשיו כשהמיקרופון מול עשרות אלפי מאזינים, לומר כן, בגיל 15 ספרן בספרייה הלאומית סגר את הדלת ועשה איתי מה שהוא רצה?
אני חושב שאתה התייחסת לזה בדברים שאמרת בפתיח לשאלה. אני לא רציתי להכיר בזה שזה מנהל את חיי. רציתי לשמור על המעמד של חזק, ולא רציתי להיכנס לעמדה של קורבן ואיזשהו מקום שהוא חלש. זה בטח כהומו, זה אפילו עוד יותר חשוב לי. אני בטוח שגברים בכלל יכולים להבין שאנחנו נכנסנו לעולם שבו הדימוי המגדרי שלנו מחייב אותנו להיות חזקים. זה הדבר הכי חשוב, ולהיות גבר זה להיות חזק. אבל כהומו, אתה אפילו מרגיש את זה יותר, כי אתה צריך להוכיח שאתה חזק. שאתה לא חלש יותר, שאתה לא מתבכיין, שאתה לא נקבה, שאתה לא... ומשהו בלהיות במקום שבו נלקח לך החוזקה, הגבריות, כן? הבחירה, שם אותך במקום פגיע שהוא הרבה יותר קשה לדבר עליו. ולכן כתבתי את זה, ולכן אני כתבתי את הדברים גם באופן גלוי, כדי להגיד אני לא מתבייש. אני לא מתבייש. זה מה שקרה, ואני לא אשם בזה. קודם כל, אני לא אשם בזה. אני לא צריך להמשיך להסתובב עם תחושות השם, כאילו משהו שאני עשיתי היה לו בסדר. ודבר שני, אני יודע שלחשוף את זה יעזור לי לשחרר את זה. יעזור לי להמשיך הלאה בחיים. אני רוצה להמשיך. אני לא רוצה להיות תקוע במקום הזה, וזו הדרך שלי.
אני חושב, אומרי, קלמן ניסח את זה בצורה מדויקת בטור שלו, ואשמח אם תתייחס אתה. הוא אומר בטור, קשה יותר להגדיר את דיכוטומיית הפגיעה כשמדובר בשני אנשים מאותו המין והמגדר. בהזדמנות אחרת, עם אדם אחר, הנפגע יכול להיות גם הפוגע.
כן, יש... אחת מהסיבות באמת שפתחתי את העמוד הזה כדי לשתף עדויות, כי בסופו של דבר במיתור רוב הסיפורים ששמענו גם בתקשורת, גם ברשתות חברתיות, הם היו סיפורים של גברים שפגעו בנשים. ולמעשה מה שקרה, מה שאני שם לב שקרה אצל הומואים, זה שרובם לא בהכרח הבינו שמה שהם חוו עם הטרדה, בעיקר מהסיבה שלא היה להם סיפורים אחרים להשוות אליהם. ואני גם שם לב עכשיו, ככל שאני משתף יותר עדויות, פתאום אנשים קוראים אותם ומשחזרים אחורה דברים שעברו להם.
ואומרים, וואלה, מה שהיה שם לא אמור היה לקרות. בדיוק, זה לא הגיוני. צריך לומר למאזינות ומאזינים, ברשותכם, שהשיחה הזו שלנו נוגעת לעולם ההומואי, לעולם הלסביות יש את הסיפורים שלהן, לביסקסואלים, ראיתי איזשהו מחקר שמדבר על כך שנשים ביסקסואליות נפגעות יום יום, שעה שעה, אין על ידי גברים, אין על ידי נשים. על הטרנסיות בכלל זה לא מונח כרגע על השולחן, על הקווירים, אותו דבר. אמרי, אנחנו מדברים במונחים של אחד מתוך אחד אצל ההומואים?
כן, אני חושב יותר ויותר שכן. זאת אומרת, גם בשיחות באמת שאני מנהל, כמו שאומרים, מספר מול חברים ומקרים אישיים, אני מבין שהסטטיסטיקה מדברת על יותר ממקרה אחד לאדם. אנשים נכנסו לקהילה שהנורמות לא היו ברורות, הן לא היו ברורות, ואחת המטרות שלנו
סליחה, אמרי, אני עוצר אותך, כי נדמה לי שאתה עושה לעצמך חיים קלים. ואני שוב מדגיש את התפקיד הקודם שלך כיושב ראש אגודת הלהט"ב. הקהילה ההומואית צריכה לעשות חשבון נפש עם עצמה. הקהילה אפשרה את הדברים האלה. אולי גם אתה, כמי שהיה יושב ראש, לא פעלת מספיק כדי לשים את זה על השולחן.
אתה צודק, גואל. אתה צודק. אין לי דרך אחרת. לכן הטור שלי נפתח בכותרת We Too. אני מדבר עלינו כקהילה. אני מדבר עלינו. אני לא מחפש אשמים אחרים. אני בתוך הטור עצמו לוקח אחריות על המקומות שבהם אני כמפיק מסיבות, כבעלים של עסקים, כיושב ראש אגודה, לא בטוח שפעלתי נכון מספיק, שלא עשיתי מספיק כדי למנוע את זה שזה יקרה שוב. ואולי חשבון הנפש שאני עשיתי עם עצמי הביא אותי למקום שבו היום אני לוקח סיכון גדול בתוך קהילה כזאת ומדבר באופן גלוי. אני לא מדבר בצורה שהיא, גם האנשים שאליהם אני מתייחס בתוך הקהילה, הקהילה מבינה למי אני מתכוון. אני שם דברים בצורה גלויה יותר שבאמת מחייבת גם את אותם אנשים שאני מתייחס אליהם וגם אותי כמי שנחשף ואומר עכשיו חשבון הנפש קורה. אנחנו עכשיו מציבים נורמות
מה חדשות. מה בקהילה, ואני נזהר בדבריי, ולכן אני מפנה את השאלה אליך, אמרי. מה בקהילה מאפשר את הזוועות האלה?
תראה,
האם זו המתירנות המינית?
אני אגיד לך שמבחינתי, שוב, בתהליך שאני עשיתי, שהביא אותי עד לרגע של פרסום הדברים האלה, האצבע שלי מורה בראש ובראשונה, על איסור משכב זכר שמופיע בתנ"ך. אם אנחנו כולנו נולדנו ובגיל 8 ימים עשו לנו ברית מילה והכניס אותנו לתוך קהילה דתית שבתוכה מופיע איסור שאומר שמשיכה לגברים היא דבר בעייתי, או שמין בין גברים הוא דבר אסור
אני לא מצליח להבין את ההקשר בין ויקרא י' ח' כ' ב' וגבר לא תעשה משכבי אישה להטרדות מיניות ב-2021.
מהרגע שבו אתה מתנסה בפעם הראשונה במין שהוא אסור, אתה מלכתחילה עושה משהו אסור. זה מה שאומרים לך. אתה לא בסדר. מהנשיקה הראשונה שלך, הכי תמימה, עם חבר בבית ספר, אתה עושה משהו אסור. אתה פושע נגד הדבר הגדול ביותר, כן? השם, אלוהים, הדת, היהדות. מהרגע שאתה נכנס לקהילה ואתה פושע מיומך הראשון, הסיכוי שאתה תמשיך ותגדיר את עצמך כפושע ותאפשר לעצמך לעשות דברים שהם אסורים הוא גדול יותר. ולכן אנחנו חייבים לפתור את זה שאנחנו לא פושעים מלכתחילה. ושאהבה בין גברים היא דבר טבעי ומותר.
וכמו שאנחנו כמו שגם ציינו כאן בתוכנית כמה וכמה פעמים, ההומופוביה אולי תמונה בתוך ההומואים יותר מאשר אצל האחרים כולם. אבל יש לי תחושה, אמרי, שאתה מתחמק מהדבר. כי ללכת שוב לספר ויקרא, זה לא מלמד אותי על מה שקורה כאן. זה לא מלמד אותי על העדויות שאומרי עשה נכון כאשר הביא אותם, על הטרדות מיניות שקורות יום-יום במועדוני לילה, כשלא ברור למה זה בכלל נדמה למישהו שזה מותר?
יש פה איזשהו דור שצריך להתחלף. גואל. יש פה דור שצריך להתחלף, וצריכים להגיע יותר ויותר אנשים שמבינים את מה שמהפכה מיטו עשתה, ומה שהמהפכה הפמיניסטית עשתה, ואפשרה באמת איזשהו איזון מחודש של מגדרים ומעמדות בתוך היררכיות של כוח.
ואולי,
זה לוקח זמן.
ואולי הגבריות היא גם חלק מרכזי בדבר הזה. אומרי, אמור משהו, עדויות רבות מתוך העמוד שלכם, תורנו, קוראים לו, אזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, מדבר על מסיבות. עד כמה באמת זה הקר המלוכלך של הקהילה, האפליקציות, הגרינדרים למיניהם, או כל הדברים האלה?
אז זה באמת גם קצת בהמשך לתשובה של אמרי לגבי באמת מה הסיבות בקהילה שגורמות לתופעה הזאת להיות כל כך רחבה. אז קודם כל, אני, מה שאמרי אמר זה נכון, אני גם הרבה מעדויות רואה שקרו לאנשים שהיו בארון או שהתוקפים היו בארון, ואלמנט הבושה וההסתרה היה זרז גדול לזה. ובאופן כללי בקהילה, גם הזכרת את זה קודם, המתירנות מינית, החופש מיני, שאלה דברים מאוד חיוביים, כשהם באים ללא הסבר ברור לגבי גבולות ולגבי הבנה של מרחב אישי, כשהדברים האלה מגיעים ביחד, זה יוצר בעיה מאוד
גדולה. זה מתכון לאסון. טוב, נזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, תורנו, זה שם עמוד האינסטגרם, עמרי פיינשטיין, עמרי קלמן, אני מאוד מודה לשניכם, תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה, תודה רבה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
כאן תרבות, אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, זהות. מי אני, מי האחר, את מי אני בוחר לראות, עד כמה הזהות הערבית או זו הנשית מגדירה את מי שאני. תן את הארוחות חדש בגלריה לאומנות אום אל פחם, מציג בפני המבקרות והמבקרים את השאלות האלה ממש. מן הצד האחד, בציוריה המרעיבים של מאי דאס, שבוחנת את מקומה של האישה המוסלמית, החזקה, זו שקרני היל לראשה, כלבים סביבה וגבה אל הקיר. מן הצד השני, האחרים אלה מופיעים בצילומיו של רפק זרייק, שמכוון את מצלמתו לבעלי המוגבלויות ולילדי רעת הצעירים. שניהם נמצאים איתנו, נאמר בוקר טוב, לצלם והאומן רפת זרייק, שמציג בגלריה את אני ואני האחר. בוקר טוב לך, רפת.
בוקר מצוין.
ולצדך, האומנית מאי דאס, שמציגה שם את בתווך, in between. בוקר טוב לך, מאי.
בוקר טוב.
כמה הדברים שלכם יפים. נתחיל איתך, ברשותך, רפת. הצילומים המרעיבים שלך, של ילדי, של הילדים הבדואים מרעת כאן מולי, מדוע הפנית את המצלמה שלך עליהם?
קודם כל, עוד פעם, בוקר טוב. ילדי רהט זה פרויקט שצילמתי לפני 3 שנים. שמעתי את הסיפור שלהם דרך רדיו מקומית. אלו ילדים שהמקורות שלהם מסודן, הם הגיעו לפני 48, והם סובלים מגזענות נגדם מהחברה הבדואית בדרום. אלימות פיזית,
רגע, תעשה לנו סדר ברשותך. הם בדואים שסובלים מגזענות מצד בדואים אחרים?
נכון. מצד תושבים שווה, שהם מסתכלים עליהם כאחר.
הם השחורים של הבדואים.
הם השחורים של הבדואים. בדיוק. הסיפור התחיל שאחד מהילדים קיבל מכות, אושפז שבועיים בטיפול נמרץ, המשפחה שלו פחדה להגיש תלונה. ואז דיברו על זה ברדיו, ואני פניתי למישהו מהקהילה שם, וביקשתי ממנו שאני רוצה לצלם את הילדים האלו.
כמה מהם איתנו, רפת?
מהם איתנו. אני צילמתי 25 ילדים. יש יותר. אם אני הבנתי את השאלה נכון.
כן, כן, בהחלט, רפת, בהחלט.
וכשהלכתי לצלם את הפרויקט, אני בניתי סטודיו ברהט, וביקשו ממני לא לעשות רעש, שאנשים לא ירגישו שבא מישהו עם מצלמה לצלם, להתעד, וגם שהם לא רוצים להציג את התמונות שם, שאף אחד לא יראה.
כי תסביר לי, כי
הם מפחדים מהתגובה של האחר, כאילו של האלו שלא מקבלים אותם.
הם מפחדים ממכות שהם יקבלו ומאפליה חוזרת שהם יקבלו בגלל שהפנו אליהם את המצלמה, או אולי בגלל שהם דיברו?
בדיוק, בגלל שהם דיברו.
רפת, מה הם סיפרו לך?
תשמע, אני ישבתי עם מישהו שהוא עורך דין, שהוא מהקהילה. הוא סיפר לי שמנדים אותם, לא מתחתנים, אפילו אין חברים, אין קשר חברות ביניהם, כאילו מתרחקים מהם, לא רוצה, הם חיים בפחד יומיומי. הם חיים בשכונה, הרי רחת חולקת לשכונות, מספרים, יש שכונה 6, 7, אז יש להם, אני חושב שהם בשכונה 17, אם אני לא טועה, והם חיים בפחד.
ואיך אתה מרגיש בתור האחר של היהודים שמפנה מצלמה אל האחר שאולי בדרגתו, בהיררכיה, עוד נמצא נמוך ממנו?
תשמע, אני גם הייתי האחר שסתכלו עליי כאחר, כערבי, ערבי פלסטיני שגר במדינת ישראל, שלמד בתל אביב, שגר בתל אביב, שכל פעם שדיברתי ערבית באוטובוס, אז הסתכלו עליי אחרת, שרציתי להזכיר דירה בתל אביב, אז לא נתנו לי, ואמרו לי, אנחנו לא מזכירים לערבים, או שסליחה, זה כבר לא אקטואלי. ושהתקשרתי לאותו מספר, פעם אחרת, בשם אחר, אז ראיתי שהדירה עוד לא שקריה, כאילו שהיא עוד פנויה, ואז לא נתנו לי בגלל זאתי.
כן, כמובן, אנחנו מכירות ומכירים את כל הסיפורים הנוראיים האלה, ושוב אני שואל ברשותך, כשאתה מפנה את המצלמה אל מישהו שהוא אחר אפילו בתוך הקהילה הזאת, מה אתה אומר לעצמך?
אני, כמו שאני, היה לי חלום, ואני נלחם כדי להגיע לחלום שלי, לממש אותו, אז אני מסתכל על הילדים האלו, גם הילדים עם המוגבליות, שגם להם יש חלום. לחיות בשלום, ללמוד, לקבל השכלה, לעבוד בכבוד, לחיות את החיים שלהם, את החלום שלהם. כאילו, חיים בלי חלום זה חיים שאין להם טעם, אין להם זכות קיום אפילו.
רק לדמיין ילדים שאפילו לא יכולים לחלום. אני רוצה, נחזור אליך בעוד שנייה, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את מאי דאס. שלום מאי, שוב תודה שאת נמצאת איתנו. את שומעת את רפת מדבר, ואת, בוא נאמר, את האחר, הכפול אחר, לא רק את ערבייה, לא רק את ערבייה מוסלמית, אלא גם את אישה, וכבר אי אפשר לדעת באיזה שורה את נמצאת בהיררכיה מעצם מי שאת. ואז את בוחרת להציג דווקא את כוחה של האישה, ולאו דווקא את כוחה של האישה הערבייה המוסלמית. גם את צריכה לבחור את האחר שעליו את שמה את הדגש.
נכון. אז ככה, קודם כל, תודה רבה על הזמנתכם לשוחח איתי. ואני, כן, זה נכון מאוד. אני גם אחר. כי ההגדרה שלי כזה מורכבת ועמוקה. אני אישה, אני אם בת זוג ערבייה, פלסטינית, מוסלמית, ואומנית גם, שגרה במדינה יהודית, אז כזה מורכב, זה אחד מהנושאים שלי, כי אני עובדת העבודות שלי עוסקות בזהות האישית והנשית, והמתח שביניהם. וכל זאת תוך אזכור פוליטי, חברתי מתמיד, כהיותי ערבייה, מוסלמית, פלסטינית, במדינה יהודית. אז זה לא קל, אבל אני חושבת ש גם כהיותי בן אדם ועוד כהיותי אישה, אז יש לי כוח בפנים שאני פשוט צריכה או חייבת להיות מודעת לזה. וכן, לעמוד חזקה ולא לתת לזה לשבור אותי.
צריך לומר למאזינות ומאזינים, את חיה ועובדת בטירה, את בוגרת המדרשה ללימודי אומנות, היצירות שלך מונומנטליות. תסבירי לי רגע את הציור של האישה עם קרני האייל לראשה.
וזה אחד, כן, זה אחד הציורים שבאמת מציגים את האישה החזקה, שאני מדברת כאן על המבט של האישה והמבט עליה, איך היא מסתכלת ואיך אנשים מסתכלים עליה. ואני כן מנסה שוב להציג אותה כאישה חזקה ויכולה לעשות כל מה שהיא רוצה וכל מה שהיא חולמת.
ושוב אנחנו חוזרים אל החלום. אבל לעומת זאת, ליד הציור הזה מתקיים או עומד ציור אחר, מונומנטלי, ובו האישה נמצאת כשגבה, אלא אנחנו רואים את הגב שלה. גם זה הצערה שלך.
נכון, כן, נכון. אני לא יודעת בדיוק איזה אתה יכול. זה ציור שיש כתוב על האגב ערבייה יד רחש אולי, וזה, כן, וזה עוד ציור שאני כאילו מנסה גם עוד שוב ושוב, זה המבט איך אנשים מסתכלים עליי או ואיך אני רוצה שיסתכלו עליי, זה לא משנה מי אני, או מה אני, או מה הדת שלי, או איפה אני גרה, זה אני פשוט קודם כל בן אדם, ואני רוצה להסתכל, שאנשים יסתכלו עליי כבן אדם, זה קודם כל. וכן.
זה מדהים, זה מדהים, תמיד אני אומר שמקבלי ההחלטות בירושלים צריכים רק להאזין לתוכנית שלנו מדי יום ולשמוע את כל האומנויות והאומנים, אנשי התרבות הערבים שכולם מדברים בשפה אחת. אנחנו רק רוצים לחיות כאן בצורה שווה. אתה יודע, רפת, אני שומע אותך ואני רואה את הביוגרפיה שלך. גם אתה למדת כאן אצלנו וגם מאי דאס. וכל הזמן אני שואל את עצמי, האם מי למי קשה יותר? לערבי שהיה חלק מאיתנו, שנכנס לכאן, שלמד בינינו, שגר בינינו, או אלה שנשארו מחוץ לגדר והם אולי פחות מרגישים את האפליה שאתה ומאי הרגשתם יום יום?
שאלה מורכבת מאוד. אני חושב, אני אתמול קיבלתי מכתב, קיבלתי אימייל ממישהי מירדן, מארבד, שסבא שלה הוא מבית שאן, ובאחד הפרויקטים שאני צלמתי את הגרושים שגרשו אותם מהדברים שלהם, שצלמתי עם אבו אחמד מבית שאן, היא שלחה לי מכתב מרגש שאיך שסבא ראה את התמונות והוא בכה. אנחנו נכון שאנחנו סובלים פה מגזענות, אפליה, לא גזענות, אפליה, יש לנו אפליה. אני מנסה לצעוק את הצעקה שלי דרך האנשים האלו, דרך הבלגן שלהם, דרך הבעיות שלהם. אני צועק את הצעקה שלי, זה אני, נמצא בכל תמונה. הזהות שלי, הזדהות שלי איתם, זה שלי. אבל להגיד לך את האמת, גם זה קשה וגם זה קשה. יש לי אבא של חבר שלי שהוא מציפורי, אפורי, שהוא גר ליד הבית שלו. ולבקר, הוא תמיד לקח אותי, אמר לי, פה אני גדלתי בזה. ויום אחד, הבעלים של הבית החדש, זיהה שהוא בעל, היה, גר פה לפני 48, הוא הרס את הבית הישן. ושהלכנו לשם לבקר עוד פעם, הוא ראה שהבית הרוס, אז הוא בכה. כאילו, אני לא יודע, אני כבר לא יודע מה יותר קשה. כאילו, לסבול את היום-יום במלחמה שלנו, על הקיום שלנו, על הזכויות הבסיסיות שלנו, להיות אזרחים שווים. אני חושב שכל ערבי, פלסטיני, ישראלי, רוצה להיות שווה. לא יותר מזה. אנחנו לא רוצים מלחמות, ולא רוצים להכחיד, ולא רוצים לגרש, ולא רוצים כלום. רוצים לחיות בשלום, שווים, בני שווים. וזו המלחמה שלנו היום יומית. כאילו, שאלה שלך, אני לא יודע, אם מצבי יותר קשה, או יש לי דודה בלבנון, ויש לי דודה בירדן. תשמע, אני מדבר איתם, וגם להם קשה, ושהם רחוקים מה... לא יכולים לבקר את הקרובי משפחה, לא יכולים להיות בכפר שלהם, לראות הבית, כאילו, איבדו את כל הזיכרון שלהם, כאילו, כל הזיכרון שלהם נמחק באיזה שלב. אם אין להם, הם נפלו, פתאום נפלו בוגרים, וכל הילדות שלהם נעלמה, וזה גם זה קשה, אני...
גם זה קשה וגם זה קשה. נזמין שוב את המאזינות והמאזינים לגלריה לאומנות אום אל פחם, גם אני ואני האחר של רפת זרייק מוצג שם, וגם בתווך, in between, של מאי דאס. אני רוצה מאוד להודות לכם, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה לכם, תודה.
תודה.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
אנחנו עוברים מיד אל הנושא הבא שלנו, אני לא יודע מה איתכן, אבל בכל פעם שצלחת אוכל יפה מולי, לא רק במסעדות, בהן לא הרבנו לבקר בשנה האחרונה, אלא אפילו בבית, אני יוצר את כולם מלכת, לא לזוז, אני צועק לכולם ומצלם. אני לא לבד, ברגע זה ממש באינסטגרם, תחת תג הקבצה, אשטג פוד, מקוטלגות 450 מיליון תמונות. תחת האשטג פוד פורן, 230 מיליון תמונות. תחת תג ההקבצה פודסטגרם 90 מיליון ותחת פודי 190 מיליון. הבנתם לבד מאות מיליונים של צילומים ברשתות כולן. מדוע אנחנו מצלמים את האוכל שלנו? מה אנחנו מצעירים כשאנחנו מפרסמים את התמונות? והאם, וזו שאלה שמסקרנת אותי במיוחד, עד כמה מעשה הצילום שינה את עולם הקולינריה? חוקרת התרבות והסופרת גילי יובל נמצאת איתנו הבוקר מניו יורק הרחוקה, נכון גילי?
למען האמת מלונדון, הקרובה יותר.
אוקיי, עדיין חושך אצלך בבית, ככה או ככה או ככה.
נכון.
גילי, תודה שאת נמצאת איתנו. למה אני עוצר את המשפחה שלי, לא נותן להם לנשום, אומר להם לא לזוז ומצלם את ארוחת הערב?
יפה, האמת היא שאני באתי לשאול אותך את אותה שאלה, והנה אתה מפנה אותה אליי. אז התשובה המיידית תהיה קודם כל, כי אתה יכול. אתה יכול, הכוונה, יש לך משהו שמאפשר לך לעשות את זה. שלא אפשר לך לעשות את זה.
יש לי מכשיר ביד, אוקיי.
נכון, נכון מאוד. אז קודם כל, יש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את הדבר הזה, אבל נסתכל רגע על הדבר הרחב יותר, ונגיד, קודם כל, כי אוכל הוא בינינו הרבה יותר מאוכל. זה כבר לא יצר ביולוגי, יצר הישרדותי. אוכל הוא מאפיין תרבותי, אנחנו כבר יודעים את זה, אוכל הוא מאפיין זהותי. וכמו שבדרך כלל אנחנו נעלה תמונה שלנו סלפי כשאנחנו במיטבנו, אנחנו גם נעלה תמונה של אוכל של משהו שאנחנו אולי גאים בו, רוצים לחלוק אותו.
רגע, בואי נדבר רגע על הגאים בו. האם אני גאה בצורה ובצורה שבה זה נראה, או שאני גאה בזה שהצלחתי להכין את המנה?
תראה, יש הרבה מצבים מפתיעים לא פחות של אנשים שמצלמים צלחת ריקה וכותבים לא הספקתי.
כן, כן? הנהדר, כן.
אז גם זה קורה, אבל יש לזה כמה אופנים. קודם כל יש לנו איזשהו קשר, חיבור רגשי לאוכל. ושוב, מאחר שיש לנו גם את האפשרות הטכנולוגית וגם את האפשרות החברתית, משמע אינסטגרם או פייסבוק או דומיו, אז אנחנו עושים את זה שם, אז יש לנו את האפשרות לחלוק את זה. אני חייבת להגיד שכשכתבתי על זה, שכתבתי את המאמר, זה היה בשנת 2016, שהנושא הזה היה ממש, בוא נגיד, חם ותחילתה של תופעה או דבר כזה, היום זה כבר ברמת הכמעט נמאס, זאת אומרת, אנחנו כבר רגילים
לאף לא, אחד לא, נודע. לא, לא, זהו, היה נדמה לנו שנגיע לשם, אבל נדמה שאנחנו רואים עוד ועוד ועוד מהדברים האלה, ולכן השאלות האלה כל כך רלוונטיות. האם יש כאן גם מקום של שופוני? תראו, הצלחתי להיכנס למסעדה של אדוני.
לחלוטין כן. זאת אומרת, אפשר לומר שכן. זה כבר, בוא נאמר שזה גם כבר נהיה איזה סוג של הרגל. זאת אומרת, אני ממש רואה את זה בתור. אנחנו באים לשולחן ויש לנו סכין מזלג אייפון, או סכין מזלג טלפון. אז גם יש פה את העניין של ההרגל, וגם כן יש פה עניין שהוא מראה איזשהו, ציינתי מקודם משהו זהותי, אפשר להגיד אפילו מעמדי. הצלחתי להגיע למסעדה של אדון, הצלחתי להגיע למסעדה של הסטון בלומנטל שאף אחד לא מצליח, אז גם יש לי את האפשרות לשלם 15,000 פאונד לארוחה או משהו כזה. זה גם איזשהו רצון כמובן לשתף בחוויה, שזה מה שאנחנו עושים היום ברשתות החברתיות. זה לא דבר רע או ביקורתי, כי באותה מידה אנחנו גם מצלמים את הפלאפל שלנו בקוסם, או בסביך צ'רניחובסקי, או במסעדה שאף אחד לא מכיר בדימונה. זה להראות, אני פודי, אני יודע את זה, אני מכיר את זה, אוכל זה דבר שחשוב לי, אוכל זה דבר שאני עושה ממנו עניין, וזה לא בהכרח להראות שופוני, יש עליי כסף, אלא זה מעניין אותי.
אבל את מלמדת אותנו במאמר הנהדר הזה שמפורסם תחת מחשבות על אוכל שהוציאה עכשיו המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, שאומנים תמיד התעסקו עם אוכל.
נכון. נכון. במאמר אני באמת נותנת דוגמה של פול סזן, צייר מסוף המאה ה-19 שחי בדרום צרפת, ולא רק הוא, המון אמנים השתמשו באוכל כצבע דומם, כאיזשהו אובייקט, כמשהו להסתכל עליו. סזן נתתי אותו כדוגמה, כי אתה מסתכל על ציור של קערת תפוחים או דובדבנים, וזה, כמו שאומרים, it's mouth watering, זה, כן. זה עושה איזשהו חשק. עכשיו, מן הסתם, אוכל העסיק אומנים גם, גם, זאת אומרת, לא רק ציירים, גם פסלים וגם גם צלמים, מן הסתם, כשהצילום נכנס לחיינו, הוא שחרר את היד, וכשאינסטגרם או כשהאייפונים נכנסו לחיינו, הם נתנו שני דברים, אחד, את האופציה לצלם, וגם לעשות את זה נורא מגניב, עם כל מיני פילטרים ואפקטים, וגם הם נתנו לנו את כיכר העיר, כבר לא צריכים ללכת למוזיאון כדי לראות את היצירה של, אלא זה פשוט קורה שמה, אפשר להתווכח כמובן, על האיכות, על המבע, על אופן הביצוע של זה, על הטכניקה, אבל זה פשוט נמצא שם. זאת אומרת, אוכל תמיד העסיק אותנו, תמיד העסיק אומנים, את הממד הוויזואלי שלו תמיד העסיק, והיום זה פשוט קל לעשות את זה.
האם זה השפיע גם על המסעדנים, העובדה שהם יודעים שהדבר הראשון שאני אעשה זה לכוון את המצלמה אל הצלחת?
אני חושבת שלחלוטין כן, אפשר לראות כמה דוגמאות של זה. קודם כל במאמר עצמו אני מראה דוגמה שאני מאוד מאוד אוהבת, שהיא שיתוף פעולה של מאיר אדוני עם קרימיקאית מוכשרת מאוד בשם עדי ניסני. הם עשו איזשהו שיתוף פעולה עם אחד היקבים, אני לא זוכרת את שמו, וממש ייצרו צלחת שיש בה מקום לאייפון. זאת אומרת שמראש אתה יכול להציב את הטלפון שלך בזמן שאתה מצלם את המנות של אדוני, מאיר אדוני עצמו הוא גאון בצלחות, האופן שבו הוא מוציא מנות הוא תאווה לעיניים. אני יכול להגיד גם פה בלונדון, יש כמה וכמה מקומות שהם פשוט אינסטגרם פלייסס, יש פה בית קפה בשם אלן אנד קו, משהו כזה, שאתה הולך אליו ומה שאתה רואה זה משפיעניות אינסטגרם, מצלמות עם עוגות בצבע.
שזה בכלל לא משנה אם זה טעים או לא טעים, זה פשוט כולם יודעים שזה ייראה טוב במצלמה, אבל אני מדבר באמת על עולם הקולינריה. האם הם שינו מנות?
אני רוצה להאמין שיש משהו באופן ההגשה של המנות, שייכנס לתוך פריים מרובע, שיהיה משהו עם התאורה, שישנה את זה. אני לא יכולה להגיד האם מבחינה קולינרית, בישולית, שינו את הדברים. קשה לי להגיד את זה, כי יש עוד המון המון אספקטים מסביב, אבל כן, יש איזשהו עניין, בוא נגיד, בריטואל הזה של ארוחה, שאנחנו כבר רגילים אליו, והמסעדות מן הסתם היו חייבות להגיב אליו.
ומה
שאני... גם נכנס בו כל העניין של משפיעני אינסטגרם, ואנשים שבעצם עשו מזה סוג של, אפשר להגיד, קריירה או מקצוע, ונחשבים כמשפיענים. אם פעם זה היה מבקר מסעדות, היום אנחנו כבר יודעים ש... יחס הכוחות הזה השתנה.
אני קראתי מאמר שהפתיע אותי עד מאוד, קראתי אותו לפני מספר חודשים, הוא דיבר על כך שכיוון שהאוכל מעיד על מי שאנחנו, אז דווקא תמונות האינסטגרם הם אלה שגרמו לעלייה מאוד גדולה באכילה של אוכל בריא. כי אם אתה מצלם את הצלחת החזרזירית שאכלנו לפני כמה שנים, אנשים יתפסו אותך כחזרזיר. ואם אתה מצלם את העלים, הוא כנראה בן אדם בעל ערכים, והנה יש לו חסה על הצלחת.
נכון, נכון. זה באמת מפתיע, כי אנחנו רגילים לחשוב על, על המושג food porn, קצת כמו אם נעשה לו השוואה לפורנו, זאת אומרת, דימוי לא מציאותי של אוכל, כל אותם רטבי שוקולד וחלמונים מתפקעים וגבינה נמסה וכו'. ודווקא מסתבר שבאמת אנשים מתייגים תחת פוד פורן גם מאכלים בריאים. ויותר מזה גילו שאינסטגרם הוא דווקא אלמנט לעידוד של ארוחה בריאה, כי היה איזשהו מחקר שבו ראינו 16 נשים, שניסו לעשות איזשהו מהפך בריא בחיים שלהם בבית של תזונה, ומצאו שזה שמעלות את אותם תמונות של סלטים ושייקים, גורם לאיזשהו, יש איזשהו, הם מקבלות איזשהו ריוורדינג. כל הכבוד, תמשיכי כך, זה מדהימה. עכשיו, אני לא יודעת אם הם העלו גם את אכילת הבין שלהם בסוף היום, אחרי
שהם... לא, לא, זה לא, לא, מי מעלה תמונה בפיג'מה?
לא העלו, אבל לטובת המחקר זה עבד יופי. זאת אומרת, יש פה כן עניין מתעתע של מה אנחנו מראים בחוץ, מה אנחנו מעלים לאינסטגרם, לעומת מה קורה באמת אצלנו בסוף היום, בדלת אמותינו.
אבל זה גם נכון לחופשה שאליה אני יוצא, ולעומת איך שאני נראה סתם בבית כשאני חוזר מהעבודה. זה כנראה נכון להכל. נאמר למאזינות והמאזינים, לגמור מהצלחת, זה שם המאמר שלך, הוא נמצא במסגרת מחשבות על אוכל, מין קובץ יפהפה, באמת יפהפה וחכם. נמשיך ונעסוק בו בתוכניות הבאות שלנו, של המחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלל. גילי יובל, לעונג רב, תודה שהיית איתנו הבוקר.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
זו הייתה אחת ההצלחות הגדולות של נטפליקס השנה, הסדרה הצרפתית לופה. זו הייתה הפתעה גדולה, אולי הסדרה דוברת הצרפתית השנייה אחרי 10% שהצליחו בין הצופים הישראלים. נכון, הסדרה עלתה בלב קורונה, זה לא הזיק לה כמובן שהיא עלתה בלב קורונה. גם העובדה שהשחקן הראשי הוא עומר סי והוא שחקן נהדר, כולנו מכירות אותו בתור הכוכב של מחוברים לחיים, וגם העובדה שהוא חתיך נורא בוודאי לא מפריע לאף סדרה להצליח אצל הצופות והצופים. אבל הסדרה הסתיימה במהירות, רק 5 פרקים היו לה. היא לא סתם הסתיימה, אלא עם מין קליף אנגר כזה, מין מתח גדול בעלילה. זה כמעט היה לא הוגן. חיכינו 6 חודשים, החלק השני הגיע סוף סוף. הדוקטור מאיה גז, סופרת ומרצה מומחית לתרבות צרפת, צפתה עבורנו וחזרה עם מסקנות. הדוקטור גז, בוקר טוב לך.
בוקר אור, גואל. איזו פתיחה מרהיבה דייקת.
זה באמת היה אחד הרגעים הלא הוגנים בתולדות הטלוויזיה עם הקליף אנגר שהם השאירו אותנו אז בינואר.
נכון, בעצם אנחנו קיבלנו 5 פרקים כשאנחנו בסגר, קיבלנו חלון מרהיב לפריז. זה היה מסחרר לא להיות מסוגלים לטוס לעיר האורות וליהנות מהנופים הבאמת יוצאי דופן שלה. ומצד שני זה הגיע הביתה, אני זוכרת שצפיתי עם הבן הבכור שלי ואמרתי לו תראה את זה ותראה את זה, והסברתי לו על העיר, וזה עשה כל כך חשק לטוס ולהיות בכל המקומות שהעלילה התרחשה בהם, ועיצומה בפריז הסדרה הזאת. זאת אומרת, אנחנו יכולים ממש לעשות מסלול בעקבות לופן בפריז, ואז הכל נגמר, הסתיים באבחה אחת. גם זאת אמצע העונה, זה לא שהסתיימה העונה ועכשיו אנחנו מתחילים עונה חדשה.
פשוט זהו, נגמר להם, פשוט הם לא רצו יותר. אבל בואי ניתן ברשותך למאזינות והמאזינים שלנו, גם אלה שידעו ושכחו, גם אלה שלא ידעו עדיין, מי הוא אותו ארסן לופן?
אוקיי, אז ארסן לופן הפציע לעולם ביולי 1905 במגזין צרפתי שנקרא ז'וסטה טו. והוא דמות, גיבור סיפורים קצרים של סופר צרפתי בשם מוריס לובלן, וזה הרומנים, סיפורים קצרים, הראשון נקרא באמת על שמו ארסן לופן, והוא היה מין רובין הוד צרפתי, מין ג'נטלמן שודד שמאוד עוזר ומגן על נשים, לוקח מהמושחתים והעשירים, נותן לעניים, והוא יותר פעל אחרי זה, וכמובן קיבל אפקט הרבה יותר גדול. לובלן כתב בסך הכל 28 ספרים, שזה הרבה, ויש ספרי המשך שמחברים אחרים כתבו, ואז הדמות הזאת של לופן, שבאמת היא... היא רובין הוד, זה נחמד שיש לך
אחד כזה. היא גם אבן דרך עבור התרבות הצרפתית. זה,
נכון.
זה אין מי שלא מכיר ויודע את הדמות הזאת. פחות עשתה עולם, נכון הדוקטור גז? לופן לא הצליח לעבור את גבולות צרפת.
נכון, למרות שבתוך צרפת עשו כמה עיבודים קולנועיים, והיה קומיקס והיו סדרות טלוויזיה, אבל באמת אתה צודק, זה לא יצא מחוץ לצרפת. ואז פתאום באה הסדרה הזאת של נטפליקס, ומשנה את הכל, משנה את כל המשוואה. הם קוראים לזה לופן, אבל יש דמות מרכזית, כמו שאמרת, של עומר סי, של אסן דיופ, וזאת חדשנות. עצם העובדה של לופן פתאום אורו שחור, וזאת מעין קריצה מטריסה להיסטוריה של צרפת, מעין דרך לומר, אנחנו כבר לא קולוניאליסטים גזענים, אנחנו כבר חיים את צרפת המודרנית, וזה לופה חדש.
ולא רק זה, אלא בעלילה עצמה, אנחנו מודים בחטאינו, אנחנו מבינים שהעשירים הלבנים הצרפתים עוללו דברים מאוד רעים לאנשים שהיו תחתם.
נכון, ועל זה מבוססת מבוסס החלק השני של העונה הראשונה, כי אנחנו עדיין בעונה הראשונה, ויש שאומרים שהיא, למרות שהתחלנו ככה חזק ואז צריך להגביר, החלק השני פשוט נופל ומדרדר קצת, קצת קורס לתוך עצמו, כי באמת כמו שהזכרת בהתחלה, אנחנו עצרנו בחלק הכי קריטי. לופה הוא, סליחה, דיופ הוא אב פרוד מאשתו הבלונדינית לבנת האור, יש להם בן משותף, והוא יוצא במסע נקמה במשפחה, משפחת פלגריני, באיש עסקים מאוד מאוד עשיר, שהוא חושב שגרם להתאבדותו של אביו בכלא. והוא יוצא למסע נקמה הזה, ובעצם העונה, החלק הראשון של העונה הראשונה הסתיים כשהבן שלו נחטף, שאותו פלגריני חוטף את הבן שלו. וכאן אנחנו, אני כמובן לא אעשה ספוילרים, אבל כאן אנחנו בעצם ממשיכים. אני יכולה להגיד שהיחסים של דיופ עם הנשים הלבנות שבסדרה, שזאת הבת של פלגריני ואשתו לשעבר, שמגלמת השחקנית המופלאה, לודווין סניה.
האלוהית ממש, כן.
אלוהית ממש, פרנסואה אוזון נתן לה לקחב אצלו יפה. והיחסים האלה הם לא כמו שהיו לארסן לופן עם נשים, הוא מחזיק איתם יחסי אהבה שנאה, הוא משתמש בנשים שבחיים שלו, בעצם נותנים ללופה החדש המודרני, כוח של המקורי לא היה, ולעיתים זה כוח הרסני. זאת אומרת, אם השודד הרובין הוד המקורי, הג'נטלמן הזה, היה אכן ג'נטלמן, הפעם אנחנו רואים גיבור שכולנו אוהבים לאהוב, את השחקן, אבל... כן, סליחה.
שגם עושה לביתו, הוא לא עושה למען הרפובליקה, כמו בסיפורים המקוריים, הוא לא מסדר באמת את הדברים כדי שנחיה כולנו בעולם טוב יותר, אלא בשביל להתאשר, בשביל לנקום את הנקמה הקטנה שלו, כן.
נכון, מדויק. ופה אני חושבת שקצת חטאו ללופה המסורתי, המודרני, ללופה אב המקורי, וזה חבל. אבל אני רוצה לסיים בכל זאת בנקודת...
לא, אבל עוד לפני שאת מסיימת, אוקיי, עוד כן. לפני שאת מסיימת, כי יש כאן נקודה כן. נוספת. כי לצד כן. לופה עלתה עוד סדרה כל כך רעה, שאני לא בטוח שאפילו המילון העברי מצא למילים, וזה אמילי בפריז, שגם היא זכתה להצלחה מסחררת בישראל.
כן, אוי אוי אוי.
ואני מניח על השולחן, הצרפתים תיאבו את אמילי בפריז. מה התחושה שלהם כלפי לופה?
אוקיי, לגבי זה, אני חייבת להגיד לך שאני לא יודעת. אני מצטערת, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל אני יכולה מה שכן לומר, משהו שאני כן יודעת, שמבחינתם לופן זה חלון שהוא הרבה יותר, אם אתה משווה את זה לאמילי בפריז, זה חלון שהוא הרבה יותר מחמיא לתרבות הצרפתית וגם לספרות הצרפתית. כי אמילי בפריז זה סדרה שמבוססת על קלישאות בינלאומיות שאנשים מחוץ לצרפת חושבים על פריזאים.
בעיקר אמריקאים, כן.
בדיוק. והרי בינינו אף אחד לא מתלבשת כמו השחקנית שם. אתה לא תמצא אף אחד שנראית ככה ברחוב. אבל זה משהו שזה באמת לקחת ברבי ולהלביש אותה. אבל במקרה של לופה באמת יש פה... ספר צרפתי מ-1905, סיפור, מין ערס תרבות צרפתית פנימית שיוצאת החוצה לעולם בצורה מאוד מקורית וחמודה ויפה, וגם פריז נראית נהדר. אז רע זה לא יכול לעשות.
רע זה לא יכול לעשות. זה הזכיר לך את הגבולות הסגורים, את העובדה שאנחנו לא יכולים להיות עכשיו בפריז?
זה עשה לי חשק אז. לטוס, לעלות על מטוס ופשוט לבקר בכל הלוקיישנים הללו, כי גם יש שם, השוויתה את אמילי בפריז, אמילי בפריז מצולם בלוקיישנים מאוד קטנים, כיכר, בניין, מסעדה, פה אתה רואה לונגשוט, יש לך צילום רוחק של העיר מהסן, אפילו האייפל שם כל כך פוטוגני, והגשרים, ואין, אנחנו פשוט חייבים לעלות על מטוס ולראות
חייבים,
את זה בעיניי.
חייבים לעלות על מטוס. נכון. מילה לסיום, כמבקרת הטלוויזיה שלנו לרגעים אלה, לצפות כן. בחלק השני או להישאר עם הטעם של החלק הראשון?
לצפות בחלק השני, רע זה לא יכול לעשות.
רע זה לא יכול לעשות. הדוקטור מאיה גז, לעונג רב, תודה שהיית איתנו הבוקר.
גם לי, תודה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.